טוב, ערב טוב. כמו שכתבנו, אנחנו היום, הנושא שלנו זה החשיבות הגדולה של תיקון פרטי המעשים בתהליך התשובה. מילה אחת רקע לפני שניכנס לשתיים שלוש פסקאות שבהם הרב מסביר את זה יותר לעומק. אני חושב שהנקודה שהרב מכוון אליה פה בפסקאות האלה, זה משהו שאני לפחות נתקלתי בו כמה פעמים, בעיקר בשירות הצבאי, בשיחות יותר עם אנשים לא דתיים, אבל גם אנשים דתיים כבר יצא לי לשמוע דברים דומים. אם אתם מכירים את מישהו שאומר לך כזה, תשמע, אני דתי בלב. יש כאלה שאומרים לך, תשמע, אל תראה אותי ככה. כאילו, ממש אני זוכר כמה סיטואציות כאלה, שאיזה מישהו מהפלוגה במילואים יותר, שהייתי יותר עם הרבה אנשים חילוניים, אז הוא רואה אותך בשבת, אני יודע, מסדר פלטה או משהו כזה, הוא אומר לך, תשמע, תראה אותי ככה, אני גם כן שומר, באופן כללי, אני שומר שבת, אני מאמין, אבל כאילו, ממש כאילו לדייק בכל הפרטים, זה לא הנקודה, כאילו, זה לא הסיפור. אז זה כמובן יותר אצל אנשים באמת מסורתיים, או משהו כזה, שזה כבר משהו יותר עמוק, זה לא... אבל גם אצל אנשים, נקרא לזה, שכן נמצאים בתוך העולם האמוני, בתוך העולם הדתי, לפעמים יש איזו מחשבה כזאת, שהיא כנראה לא חדשה, ולדעתי לכן הרב קוק מתמודד איתה, שאדם אומר, הוא מרגיש שהחזרה בתשובה שלו היא בעיקר באופן עקרוני, זאת אומרת, הוא מחובר יותר, הוא מאמין יותר, הוא גם כן יתקן חלק מהדברים שהוא צריך לתקן, הוא יתקן אותם, אבל הוא יגיד לעצמו, תשמע, זה לא כזה משמעותי לרדת עד... עד, עד, עד הפרטי הפרטים ולדייק ממש את ה, מבחינה הלכתית וגם בעולם המידות וגם בעולם ההלכה לדייק יותר. אני חושב שזה בגדול הרקע של הדברים, אבל בואו נראה את הדברים. יש פה, אני חושב, כמה יסודות מאוד מאוד חשובים שהם לא רק נכונים פה, אלא נראה לי הם בכלל יכולים ללמד אותנו דברים גדולים. אז אנחנו פרק י' ב', פסקה ו', כאילו בכלל אנחנו נהיה בפרק י' ב', פשוט נהיה בשלוש פסקאות, ממש כמעט אחת אחר השנייה. בכל אחת יהיה איזה חידוד, ותגיד חידוש, אבל חידוד של נקודות משמעותיות בעניין הזה. אז הוא אומר, נתחיל עם פסקה ו'. אין לשער את הנחיצות של התשובה המעשית, בתיקון המעשים על פי התורה והיושר הגמור, לעניין כל המעלות העליונות של עליית הנשמה של הכלל והפרט. התמצית המעשית, ופה שימו לב למשפט הבא, אני חושב שהוא מאוד משמעותי, התמצית המעשית חובקת היא בנקודתה האחת היותר קטנה, המוני המונים של אידיאלים והגיונים רחבים, המכשירים אותה בעולם ובחיים. וכשהיא נפגמת, ניטל החוסן של כל האידיאלים הרחבים במלוא העולם, שהם מיוחסים לה אותו היחס של המרחב האתרי, בעל מיליון קוביקים המתלחצים באטום אחד, גשמי אחד, לחוללו בצורתו הגבישית. יש פה מישהו עם איזה 5 יחידות פיזיקה, משהו? מה? יש? אז אני לצערי לא בעניין, אבל אני מבין ברמה העקרונית, אני מבין למה הוא מתכוון. תראו מה הוא אומר. הוא אומר כך, העולם בנוי, בעצם יש פה איזושהי הבנה לגבי המבנה של העולם, הייתי אומר, ביחס בין הכלל הרוחני, בין הדברים המופשטים בעולם, גם בעולם הפיזיקלי, לבין העולם המעשי. ומה שהרב אומר זה שבעצם בכל פרט מעשי, במקרה הזה נגיד הלכתי, וכל פרט הלכתי בעצם במידה מסוימת מרוכז שם בתמצית כל היסודות הרוחניים הכלליים הגדולים, הם בסוף מרוכזים בתוך אותו אטום. זאת אומרת, כמו שבעולם הפיזיקלי, הוא אומר, העולם, המרחב האטרי, אז פה לפחות אצלי, אני לא יודע אם אצלכם, יש איזו הוצאה ישנה שהיה פה איזושהי פרשנות, שאני לא יודע מי בדיוק עשה אותה, אם זה הרב ציודה עצמו או לא, אבל הוא אומר, החומר האווירי הדקיק הממלא מרחבו של עולם. זאת אומרת, יש בעולם הרבה מאוד אוויר, ובסוף הוא נדחק ונדחס בתוך, כלומר, מיליוני קוביקים, שהם בעצמם נכנסים בתוך איזשהו אטום, שהוא משהו עוד יותר מצומצם, ובסוף בחלקיק הקטן הזה יש איזושהי דחיסות של משהו הרבה יותר גדול, שנכנס עכשיו בתוך הפרט הקטן הזה. כלומר, אומר הרב, תבין כשאתה חוזר בתשובה ואתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, ואתה עכשיו אומר, טוב, אני עכשיו יאמין יותר, אני עכשיו יתקרב לקדוש ברוך הוא יותר, אולי אני אתפלל יותר. אלה דברים, באופן יחסי, זה דברים אווריריים. זה האוויר הרחב, כמו שהוא קורא לזה, האוויר, המרחב האטרי. אבל בסוף, התרי"ג מצוות, השולחן ערוך, הרמב״ם והשולחן ערוך, בסוף הם האטום הקטן שלתוכו נכנסים כל הרעיונות הגדולים האלה שאליהם אנחנו מתחברים, בסוף הם מתיישמים דרך זה שאנחנו מקבלים עלינו לתקן את אותה נקודה שעד היום לא הקפדנו עליה, עברנו עליה, או לא מספיק קיימנו אותה, עכשיו בעצם התהליך הזה נשלם. שאם לא, אז הרב אומר שכל המוני האידיאליים, זה פוגם בהם, ניטל החוסן של האידיאליים הרחבים במלוא העולם. זאת אומרת, בעצם, אם לא הורדנו את זה לתוך המציאות של הפרט, עד באיזשהו מקום בסוף השארנו את זה באיזשהו עולם מופשט, ולא הורדנו את זה לתוך המציאות של החיים שלנו, ואז במידה רבה השארנו אותם בעולם אוורירי כזה, שבעצם ניטל מהם החוסן. כי דווקא החוסן של כל האידיאלים הגדולים, זה שכשהם מתגשמים ומתפרטים ויורדים לתוך המציאות. זאת נראה לי נקודה ראשונה, בסיסית, מעניינת, ככה, אגב, זה מאוד קשור באיזשהו מקום, לי זה לפחות מאוד התחבר גם למה שאנחנו מדי פעם מדברים בנושא של תורת ארץ ישראל, כי בעצם מה שתורת ארץ ישראל אומרת, זה שבכל פרט שאתה לומד בסוגיה, בגמרא או בהלכה, בסוף הוא מחובר לתחום הרוחני. זאת אומרת, בסוף כל התחום הרוחני, כל הדברים המופשטים, הרעיונות המופשטים של התורה, הם בסוף נכנסים בתוך בתוך השור שנגח את הפרה, זה נמצא שם. זאת אומרת, שם בסוף זה נדחק בסוף באיזשהו סוגיה בגמרא, שהם דנים ומתווכחים ומפלפלים, ובעצם הם דנים על אותו מרחב אווירי, איך עכשיו הוא מתבטא פה בתוך המציאות של או הלימודית שלנו, או פה הרב מדבר יותר על המציאות המעשית, ממש, שרק היא משלימה את תהליך התשובה בצורה גמורה. אז זה הנקודה הראשונה. עוד פעם? כן, הנקודה הראשונה היא הבנה שהעולם בנוי בצורה כזאת שהכלל הרוחני מתחבר למציאות דרך כניסה לתוך פרטים. אם הוא לא נכנס לתוך הפרטים, הוא לא ירד לעולם לגמרי. הוא נשאר באיזשהו עולם אוורירי. אז זה נכון בפיזיקה, שזה באטום, וזה נכון בעולם התורה, עולם המצוות, זה שבסוף לחזור בתשובה, זה לתקן את פרטי המעשים. זאת אומרת, אם אני חלילה עד היום, לא יודע, שבת לא הייתה בשבילי משהו, הייתי בשבת ככה באופן כללי כזה שומר אותה, ועכשיו אני עושה תשובה, ואני עכשיו רוצה לקיים שבת כהלכתה, אז זה לא מספיק שעכשיו אני רוקד בתפילת קרליבך, ואני עכשיו נגיד אפילו, נגיד בסדר, אני קם לתפילות, זה מצוין, כן? אני קם לתפילות יותר ואני זה, בסוף זה יבוא לידי ביטוי, כמו שהבחור החילוני שאל אותי, מה למה אתה צריך בשביל בשבת לשים, לא יודע, פלטה וכלי שני ולעשות תה בכלי שלישי, וזה השמירת שבת שלך. הוא אומר, אתה יכול לשמור שבת גם בלי זה. אז אני אומר, לא. בסוף כל הרעיונות של השבת, בדיוק פרשת שבוע, גם הייתה כי תישא, גם עכשיו, ויקל, ששת ימים תעשה מלאכה, המשכן, לומדים את מלאכות המשכן. בסוף המשכן יש לו למתת מלאכות, בסוף השבת, סליחה, יש לה, גם המשכן, אבל השבת, יש לה למתת מלאכות. כל מלאכה יש לה פרטים, יש תוכנית הלכה, אפרופו, בישיבה. יש תוכנית הלכה. יש פרטים, סוף יש, אתה יורד למציאות ואתה רואה איך אתה אוכל נכון ואיך אתה בורר ואיך אתה סוחט ואיך זה ובזה מונח כל הרעיונות העמוקים של השבת, חידוש מעשה בראשית ויציאת מצרים וכל הרעיונות החברתיים של השוויון, כל הדברים הגדולים האלה הם בסוף הם מגיעים לביטוי דרך הפרטים. ולכן גם בתהליך התשובה אנחנו צריכים לא לדלג ולא לוותר ולא לחפף ולא לחשוב שזה לא חשוב הכניסה לפרטים. אבל תכף נראה לזה גם עוד קומה או שתיים. כן.
זה כמו דוגמה, אבל קצת מייאשת, כי גם במדע חשבו שהאטום הוא הכי קטן, ואז אחר גילו שיש דברים יותר קטנים, וככל שאתה מגדיל את האופציה, אז אתה מוצא דברים יותר קטנים. כאילו, אם אתה ככה שומר לשבת, אז אתה כאילו...
לא, אבל תראה,
אתה יכול לדעת איפה
הסוף. לא, במקרה הזה, בהלכה, יותר קל לנו, כי יש משפט כזה בגמרא שאומר, אין לדיין, אלא מה שעיניו רואות. אתה, לא עליך המלאכה לגמור, התורה לא ניתנה למלאכי השרת ולנביאים שצריכים עכשיו לדעת מה זה. לא, יש לך, אתה פותח את השורן ארוך, ואחר כך את המשנה ברורה או פוסק אחר, בסוף אתה מגיע לפניני ההלכה ולשמירת שבת כלכתה ולקוט יוסף ולקף החיים ושתלד כל אחד משהו זה, ואתה רואה את המציאות של היום, ואם מתחדש משהו היום, אז ספרי הפסיקה של היום מתייחסים אליו, וזהו, אתה לא צריך לחשוש מזה שאתה חי את מה שיש, וזהו, זה בסדר. לא נדרש ממך להיות בלחץ מאיזה משהו שאולי יהיה פעם. בסדר, אתה יודע, יש משפט שאומר, אין שכל, אין דאגות. זה לא, אבל לא בגלל זה אנחנו ננקוט בשיטה של לא מפעילים את השכל. רק שכל בצורה הגיונית ונורמלית, לא שכל בלחץ. ללמוד הלכה, אבל לא בלחץ. לחץ מאפיין הרבה פעמים, מי שיצא לו אולי ללוות פעם, איזה מישהו חוזר בתשובה, יצא לי כמה פעמים בחיים, שם יש לחץ אטומי, כאילו. מי שחוזר בתשובה ולא מכיר בכלל את העולם הזה, הדתי, הוא פשוט בטוח שבשבת אסור לזוז כאילו. אתה לא יכול לעשות כלום, הוא בטוח שכל דבר זה אסור, הוא ממש בלחץ אטומי. אז אתה מרגיע אותו, אתה אומר לו, בוא, תרגע, זה בסדר, בוא. בדרך כלל לנו אין את הלחץ הזה, כשאתה גדל בבית דתי, אז בוא נגיד 90% מהדברים אתה יודע, כשאתה מגיע לישיבה, אתה פתאום מגלה עוד כמה דברים שאולי בבית אולי לא דייקו בהם, אולי, גם כן לא בטוח, כי היום ברוך השם, הרבה בתים של בני תורה ולמדו בעצמם בישיבות ויודעים, ולכן אתה יכול להיות רגוע לגמרי, ואם לא, אז אולי פה ושם איזה פרטים קטנים. אבל אתה לא בלחץ שפתאום אתה תעבור, אני לא יודע איזה משהו, אז תלמד הלכה, וחשוב ללמוד הלכה, אבל בלי לחץ, אלא בפשטות, בשמחה, ולראות משהו שלא קיימת עד היום, אז לא להתבאס, מה עברתי, בסדר, עכשיו גיליתי את זה, אני אקיים, זהו. בסדר? זה נראה לי הגישה. אז זה קומה ראשונה. עכשיו, קומה שנייה, תראו מיד אחרי זה פסקה, אני מקווה עוד פעם שיש לכם את זה, כי זה פסקה וו אחת כוכבית. תמיד יש לנו את הבעיה הזאת פה, בחלק חלק מהספרים יש, חלק מהספרים אין, אז תחזיקו ראש. מי שאין לו, שיחזיק, ובהזדמנות יחפש איזה ספר כזה של פעם, כדי שיהיה לו את כל הפסקאות האלה שאין אותם. אם אתם מוצאים, אתם יודעים לפעמים שזה מחירות ספרים כאלה, ואתה אומר, מה, אורות התשובה יש לי, אבל פתאום אתה אומר, אוי, בוינה, זה ההוא של פעם, של לפני 40 שנה, עם ההוצאה הזאת, עם הניקוד, עם של אור עציון, מלפני, אז תקנו את זה בכמה שקלים, ותרוויחו את הפסקאות האלה, אז אני קורא את פסקה וו, כוכבית וו אחד. כל החוכמות וההשגות שבעולם, אינן מפקיעות את חובת התשובה המעשית ממש ובפועל, אלא שמאירות לפניה את הדרכים. עכשיו שימו לב גם כן למשפט הבא, דעתי מאוד חשוב ומשמעותי. כל הגדלות שבעולם אינה מזיזה כל דהו מתביעות הקטנות, כמו שאין שום גדולה שבעולם פותרת ומפקיעה שום תפקיד רוחני גם השפל שבשפלים, אלא שהגדלות מדריכה את האדם ביותו מקבל אותה בתארתה, איך להתנהג בכל העניינים שבקטנות, באופן שגם הם יתעלו ויהיו עניינים גדולים. זה פלאי פלאים ממש. אם אתם רוצים את המשפט, את הפסקה הזאת במשפט אחד, אז אני קורא לכם משפט, אני אומר אותו מאורות הקודש, אולי אני אקרא את כמה שורות האלה בפנים, אבל קודם כל אומר לכם אותו בעל פה. האנשים הגדולים, כך כתוב באורות הקודש, בחלק ב' בעמוד שין פי, שין פי, שאני אדייק לכם, שנייה אחת, סימנתי את זה, נו, מה יהיה? שין עין זין, סליחה, שין עין זין, פסקה שנקראת שאיפת הנצח. המשפט האחרון של הפסקה הזאת זה האנשים הגדולים באים למבוקשים היותר קטנים בדרכים של גדלות. שימו לב, משפט באמת נפלא ביותר, אני יודע, דעתי, סליחה על הציון, אבל עוד פעם. האנשים הגדולים זה לא אנשים שיש להם בחיים רק דברים גדולים. זה, לעשות דברים גדולים בגדלות זה יחסית קל. כי כשאתה עושה דבר גדול, אתה מרגיש את העוצמה שלו, אתה מרגיש את הגודל שלו. האתגר בעולם הזה זה לעשות דברים קטנים, אבל לעשות אותם בדרכים של גדלות. עכשיו, מאיפה הרב קוק מוכיח שככה הקדוש ברוך הוא רוצה והוא ברא את העולם? אז במחילה נראה לי שהוא רומז כשהוא אומר במשפט, כמו שאין שום גדולה שבעולם שפותרת ומפקיעה שום תפקיד גופני גם השפל שבשפלים. אני חושב שהוא מתכוון, לא יודע, תגידו לי אתם, מה אתם מבינים? אני מבין שהוא מתכוון שאצלי בבית היו ככה ההורים של פעם, של הגלות, אז הם היו אומרים שאדם לפני שהוא יוצא להתפנות, הוא היה אומר, אני הולך למקום שגם המלך הולך. לא יודע, אתם מכירים את המשפט הזה? אולי שמעתם אותו אולי מהסבא וסבתא? אני הולך למקום שגם המלך הולך. אומרת, כאילו בסוף גם מלך הכי גדול, הרב הכי גדול, ראש הממשלה, לא יודע מה, במחילה מכם, בסוף גם הוא צריך להתפנות. לפעמים אתה אומר, בוא נע, זה חבל על הזמן, זה מיותר, כאילו מה עכשיו, בואו נסדר לו איזה משהו, לא יודע, איזה משהו שהוא לא יצטרך, אבל כאילו חוץ ממשה רבנו שקראנו שהיה בהר 40 יום 40 לילה, זה כבר באמת כאילו נקרא איש האלוקים, הוא כבר הגיע לאיזה מקום שזה כבר באמת ברמות כבר של חצי בשמיים חצי בארץ. אבל נבלע להם בגן, כן, אז זה משהו כאילו באמת איזה מין דור משהו מיוחד כזה, אבל ברגע שהגיעו לארץ ישראל וירדו לחיים הנורמליים, המציאותיים, שלשם הכל הולך, הכל חותר, ככה נבראנו. עכשיו, זה לא תאונה, כמו שאנחנו אומרים הרבה פעמים, הקדוש ברוך הוא לא, אלא זה מכוון. זה אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אני רוצה אותך, האדם הגדול הזה, אני רוצה אותך, יודע, גם כשאתה מתעסק, מחילה, כן, לא רק עם העניינים האלה, שאגב, גם בזה אנחנו רואים, אתה פותח שולחן ערוך, זה גם כן אחד הדברים המפתיעים, פותח שולחן ערוך, אתה חושב, תתחיל למצוא, וואו, כאילו, באמת, הלכה ראשונה, אומר לך, התגבר כערי, וואלה, הנה, וואלה, זה דברים גדולים, כעבודת הבורא, ואיך שאתה מגיע, סימן ג' נראה לי, הוא מתחיל לדבר איתך כבר על מחילה, איך אתה מתפנה, יש הלכות בית הכיסא. וזה כמובן אומר משהו הרבה יותר גדול מזה, זה אומר שהמבחן שלנו בחיים הוא בכך, שאנחנו עושים בצורה גדולה גם את הפרטים הקטנים. הפרטים הקטנים, יש כזה משפט, אתם מכירים את זה, שאומרים, אלוקים נמצא בפרטים. זה משפט כזה מפורסם ככה בעולם. אלוקים נמצא בפרטים הקטנים. זאת אומרת, בסוף אתה יכול להיות כזה, וואו, כל מיני דברים. ובסוף, אם אתה לא תדייק בסוף, תשים לב, לא יודע, אם אתה אחראי על האנשים, אז תשים לב בסוף לכל אדם, ואל תדרוך על איזה מישהו בדרך לוואו הגדול שאתה עושה. בסוף יש פה בני אדם, אתה צריך לשים לב אליהם ולצרכים שלהם. ואם אתה מארגן איזה משהו, אתה מארגן איזה אירוע, ובסוף אתה שכחת, לא יודע מה, להגיד תודה לעובד ניקיון. אז בסוף עשית איזה וואו, ויש פה הרבה אנשים אולי ש... אבל בסוף מישהו פה לא ראו אותו. מישהו פה בסוף איכשהו דרכו עליו קצת בדרך. ואז כל העניין, מבחינה מסוימת, משהו מהותי בעניין התפספס. זאת אומרת, כי ככה זה בנוי. עכשיו, הפסקה פה באורות הקודש, פסקה קצרה, אני רק אקרא לכם את ההתחלה שלה, כדי להבין ככה את ההקשר היותר רחב, הפסקה נקראת שאיפת הנצח, והמשפטים הראשונים זה, הווייתנו הזמנית היא ניצוץ אחד מההוויה הנצחית של הוד נצח הנצחים. ואי אפשר להוציא אל הפועל את אוצר הטוב הגנוז בתוכן של חיי הזמן, רק על פי גודל התאמתו לחיי הנצחים. כלומר, בעצם הרב אומר דבר מדהים, הוא אומר, בעצם כל רגע ורגע בחיים שלנו הוא רגע מאוד קטן. בסוף אנחנו חיים, ואתם יודעים, עברה עוד דקה, אפילו לפעמים זה עוד שעה, לפעמים זה... אבל מה קרה בה? אבל אומר הרב, מתי אתה תוכל לתת לחיים שלך באמת משמעות עמוקה? כאשר אתה תנסה להרגיש איך כל רגע שלך הוא בעצם חלק ממשהו הרבה יותר גדול, בעצם מהנצח. זאת אומרת, אתה באת מהנצח, אנחנו באנו מהאינסוף, אנחנו גם הולכים לקראת איזה משהו מאוד גדול אינסופי, וכל הרצף הזה בדרך של כל ההיסטוריה כולה, של כל העולם, של כל האנושות, של עם ישראל, ובסוף של כל אחד ואחד בחיים הפרטיים שלו, אם ינסה לחיות את החיים בצורה כזאת, שכל רגע הוא מרגיש שזה רגע גדול, זה רגע משמעותי. תגידו, מה, איך אפשר לחיות ככה? בסוף, מה, חיים, את החיים בצורה טבעית, כן. חיים טבעי, חיים נורמלי, הכל טוב, אבל כן, אבל מרגישים כל הזמן שרוצים, אם זה לנצל את הזמן באופן כללי ולא לבזבז אותו, אם זה איך לנצל את הזמן, לעשות בו דברים בעלי משמעות, דברים ערכיים, דברים שישארו לנצח, לא הדברים שבסוף, אחרי 120, מה נזכור? לא יודע איזה דוגמה לתת, כל אחד ייתן לעצמו, אני יודע, לפחות אני לא כל כך מבין בזה, אבל אני שומע היום נגיד אנשים שמתייסרים לפעמים אחרי שהם ראו עשרות רבות שעות של סדרות שלא תמיד כאלה משמעותיות, ואז הוא אומר, בסדר, ראיתי, נהניתי באותו רגע מאיזה משהו, אבל מה בסוף נשאר לי מזה? זאת אומרת, בסוף אתה מנסה לראות איך הזמן עובר בצורה, וזה הפרטים. זה הזמן בסוף כל רגע הוא פרט קטן, הנצח זה הדבר הגדול, והאנשים הגדולים מגיעים למפוקשים היותר קטנים בדרכים של גדלות. אגב, הרב קוק, כמו בהרבה משפטים, אין ספק שכמובן בלי להתכוון ובענבה גדולה, ודאי גם כנראה מתכוון לעצמו, וגם הרבה גדולי ישראל כמובן אחרים, שעם כל הגדלות שלהם, ובאמת גדלות, כאילו באמת זה, באמת אנשים גדולים, זה לא אנשים גדולים שלנו, זה אנשים שבאמת מתעסקים בהנהגה של ציבור, רב ראשי של ארץ ישראל, כותב, מלמד, באמת ברמות. ועם כל זה, כשאתה קורא עליו ספרים, אתה רואה איך הוא שם לב לפרטים הקטנים, איזשהו סיפור שאני זוכר שמופיע באחד הספרים עליו, שהיה ערב סוכות, ולבנות את הסוכה, היה שם איזה חומרה שהמשרת שלו רצה לעשות איזה חומרה, אבל זה היה תלוי בזה שהאיש תחזוקה שם יצטרך לעלות על סולם ולא יודע מה, ולהתאמץ מאוד, אז הוא אמר לו שלא יעשה את זה. זאת אומרת, אתה יכול לבוא ולהחמיר ולעשות כל מיני דברים, ובסוף לא לראות את הבן אדם הקטן שצריך לעלות על הסולם, ואולי זה גם מסוכן ואולי גם זה קשה. זאת אומרת, זה הסיפור. אז בהקשר שלנו, אם אנחנו שוב חוזרים להקשר שלנו, אז אומר הרב, שכל החוכמות וההשגות שבעולם, הן בסוף לא מפקיעות את חובת התשובה המעשית בפועל, ממש בפרטים הקטנים. אלא שהדברים הגדולים הם נותנים, איך הוא אמר, זה מאירות לפניה את הדרכים. כלומר, הגדלות היא נותנת לך את העוצמה להסתכל על הפרטים הקטנים. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הפרט הקטן הזה של כוס תה שלישית בשבת, אז אם אתה רואה את זה מנותק מכל הגודל שהיה שבת, אז באמת אתה אומר, תגיד, מה, קדוש ברוך הוא, באמת זה מה שחסר לך בעולם, שאני עכשיו אעביר את המים לעוד כוס, ומשם, זה מה שעושה לך את זה, כאילו, זה... אבל אם אתה מבין, מה אתה מתעסק פה? אני מתעסק פה עם שבת. שבת זה תיקון, לכת האדם הראשון, כל המלאכות שהוא עשה, קשורות לאוכל, קשורות לבגד. ואז בגלל זה אסור לבשל, ואסור לברור, ואסור זה. ובסוף, כן, בסוף זה בא לידי ביטוי, באיך אני אוכל, ואיך אני מסדר את המשחקים, אחרי שגמרתי לסרק, אם אני בורר אותם או לא. כל הגדלות הזאת בסוף יורדת לתוך הפרטים האלה. ואז הפרטים הופכים להיות חלק מהדבר הגדול. אז אם כן, זה מה שהתכוונתי בהתחלה, שיש פה משהו, אני חושב, מעבר לנושא הזה של תשובה ושל פרטים הלכתיים בהקשר הרחב שלהם, יש פה בכלל איזו אמירה נוספת חשובה מאוד, אני חושב, בחיים, לא לשכוח אף פעם, גם כשאנחנו עוסקים באיזה דבר משמעותי ועוצמתי וגדול, לא לשכוח את הפרטים הקטנים, כי הם בסוף אלה שדרכם האידיאל הגדול, בסוף הוא נשלם. אז זה הפסקה השנייה. אם אין לנו פה משהו שרוצים להעיר או להוסיף, אז... האנשים הגדולים מגיעים למבוקשים היותר קטנים בדרכים של גדלות. כן, הנה חינמי, הנה חינמי, כן.
אתה יכול לראות אותו גם בבריאה של השם, שאם הוא היה בורא לנו את כל העולם מושלם, אז לא היינו מרגישים בו שייכים.
נכון, שותפות שלנו היא דרך העשייה, היא דרך זה, ודרך התוספת הקטנה שכל אחד ואחד מאיתנו תורם לבריאה הכללית. בהחלט דוגמה טובה, אני אומר בטוח שפה כל אחד שיחשוב על הדברים, יכול בהחלט ככה לקחת את זה למקומות רבים נוספים מאוד משמעותיים. פסקה אחרונה, ברשותכם, שככה תבנה לנו עוד איזה קומה בנושא הזה, זה גם פה, וגם פה לצערי, מי שאין לו כוכבית, חטא אחד, אז מי שאין לו את זה, אז שנסה להחזיק איתנו. אני בעצמי לא שם לב, הייתי שם לב, הייתי אומר למישהו שיצלם את הפסקאות האלה כדי שיהיה לפניכם, אבל לא משנה, תחזיקו קצת. אומר כך, התשובה ביסודה היא תנועה לשוב אל המקוריות, אל מקור החיים וההוויה העליונה בשלמותם. כן? זאת אומרת, זה משפט שכבר אפשר לומר, ראינו אותו בשיעורים קודמים, שהתשובה זה לחזור לשורש, לחזור למקור, זה פשוט. אבל עכשיו תראו לאיפה הוא לוקח את זה בהקשר שלנו. באין גבולים ומצרים, במגמה היותר אצילית, וברוכה מזוהר העליון הפשוט והמביק, אמנם השטף של החיים הוא מוריד אותנו להענפים המתפשטים, שכל מה שהם הולכים ומתרחקים, וכל מה שהם קונים יותר תפיסה במעשה, במפעל ובהתגשמות, הם יותר קרובים לאמץ את מהותנו המוגבלה. כלומר, עד עכשיו זה יחסית פשוט, העיקר הוא המשפטים הבאים. עד עכשיו הרב אומר, הבריאה ביסודה היא מאוד עליונה, היא מאוד מופשטת, היא מאוד זה, אבל היא לא נשארת שם, הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר ברא עולם מעשי, והוא רוצה להוריד את כל האידיאלים הגדולים האלה לתוך המציאות. יחסית דברים פשוטים, גם ראינו אותם, גם ראינו אותם היום. אבל עכשיו, יש פה עוד איזה ניתוח נפשי מאוד מעניין, אותו אני רוצה רגע לראות. הוא אומר ככה, והננו חושבים את עצמנו על ידם, על ידם הכוונה היא על ידי הדברים שהם קרובים למהות המוגבלת שלנו, זאת אומרת על ידי המעשים הגשמיים שלנו, אנחנו מרגישים על ידם בעלי חוזק ואיתניות. כלומר, שימו לב, כשאנחנו עושים מעשים גופניים שלנו, זה נותן לנו עוצמה. ברגע שאדם עושה דברים, כמו שאנחנו מרגישים, כמו שאדם בונה משהו, כמו שאדם בעצמו פועל ועושה דבר, הוא מרגיש שזה שלו, שהוא... ובשביל כך, אומר הרב, הרי אנו מרגישים את עצמנו רפים וכושלים, באותה עמידה שתוקף אותנו הרצון לשוב למקור הראשי, המתעלה מכל התפשטות ענפיו. ומפני הכישלון הזה של הכוח, גם השאיפה הרוחנית מתחלשת. פה, אני יודעתי, יש לו פה ניתוח פסיכולוגי מדהים, שמה שעלול לקרות לאדם בתהליך הזה של החיים שלו, של התשובה, של... מה זאת אומרת? אומר הרב ככה, הרי אנחנו, מה שנותן לנו הרבה כוח זה הדברים הגשמיים המעשיים. עכשיו, כשאדם, נגיד שהוא טועה בדברים הגשמיים האלה, מה שהוא לא עושה בצורה נכונה, ואז מתחיל להתעורר אצלו הצד הרוחני. התעורר אצלו פתאום, הוא אומר, מה אני, השם רואה אותי, משגיח עליי, השם פה הוא נתן תורה, והוא אמר לא לעשות את הדברים האלה. ואז כתוצאה מההתעוררות הזאת לכוח הרוחני, לכוח העליון, אז אדם בעצם, לכאורה, מה זה אמור לעשות לו בשלב ראשון? זה אומר, כאילו, לחזור למקור הזה, למקור הרוחני הזה, ולעזוב את המעשים הגשמיים שלו. אבל לעזוב את המעשים הגשמיים שלו, זה מחליש. למה זה מחליש? כי הם נותנים כוח. החיבור למציאות, שאדם עושה דברים בפועל, זה נותן לו כוח. כשאדם מתחיל לרחף לעולמות מופשטים כאלה, זה משהו שמחליש. ולכן אומר הרב, זה בעצם משהו שקצת פוגע בתהליך התשובה. זאת אומרת, אני לא רוצה לעזוב את המעשים שאני עושה. למה אני לא רוצה לעזוב את המעשים שאני עושה? כי המעשים שאני עושה, הם בעצם נותנים לי כוח. גם מעשים לא טובים שאני עושה, גם חלילה, כן, אני עושה איזה חטא, אני עושה משהו שהוא לא טוב, אבל זה משהו שהוא מחובר למציאות. החיבור הזה למציאות נותן לי כוח. לעזוב את המעשה, לכאורה מה זה אומר? זה אומר ללכת לאיזה מקום יותר גבוה ולהתנתק מהמעשה, וזה מחליש אותי. כי אני פתאום נהיה איזה מין משהו אוורירי כזה, ומה שנותן לי כוח זה... אומר הרב, אז מה הפתרון שזה? הפתרון הוא, ובשביל כך, הרינו צריכים להיות בכל זמן שאנו עולים בדרכת התשובה, אחוזים יפה גם בענפים המעשיים, ושיחם ושיגם, הגיונותיהם ושאיפותיהם, שימו לב, ולהעלות אותם יחד עם עליית מהותנו למרום האצילות והתנשאות הדבקות המקורית. כי סוף סוף, כמה שהחיים התפשטו, הרי הם כולם מפקים מהאור המקורי. כלומר, אם נגיד את זה ככה במילים שלנו, אומר הרב, סופו של דבר, מה שעושה לך סדר, זה כל מה שראינו קודם. אם אתה מבין, תקשיב, תגיד לעצמך, אל תדאג, אין סתירה בכלל בין זה שאתה הופך להיות אדם רוחני, ומנסה לחזור למקור, ומנסה להתעלות, לדבוק בקדוש ברוך הוא, ולהאמין בו, ובהשגחה שלו, ובכל הדברים האלה, אין סתירה בין זה לבין העולם המעשי שלך. למה? כי כל הרעיונות האלוקיים, העליונים האלה, מהמקוריות הזאת, הם, יש להם ביטוי בעולם שלנו בצורה מדויקת, בצורה מעשית. אלא שעד היום, היית בעולם של המעשה, אבל היית בעולם של המעשה, ולא דייקת אותו כמו שצריך. כאילו, נאחזת, אומר הרב קוק, לאדם, נאחזת בעולם המעשה, אבל במקום הלא נכון שלו. עשית דברים שהם לא מדויקים, עכשיו אתה חושש כאילו לעזוב אותם וללכת לאיזה עולם רוחני, כי בסוף מה שנותן לך כוח זה העולם המעשי. וכתוצאה מזה יכול להיות שבגלל זה אתה תעדיף כאילו להישאר בתוך העולם המעשי שאתה נמצא בו. אומר לך הרב, לא, 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 אל תדאג ידידי. אתה יכול לחזור לעולם הרוחני הזה, ואין שום סתירה בין זה לבין העולם המעשי. זה פשוט ידייק אותך יותר בעולם המעשי. אתה צריך לעזוב את מעשה א' שעשית, ועכשיו לתקן ולעשות מעשה ב' שלא עשית אותו, והוא המעשה הנכון שאותו אתה צריך לעשות. כלומר, אתה תמשיך להיות אחוז. אתה תמשיך להיות מחובר לעולם המעשי, רק עכשיו אתה תהיה מחובר אליו בצורה הנכונה. זאת אומרת, מה שדיבר אליי בפסקה הזאת, ככה כתוספת למה שראינו קודם, זה הנקודה הזאת של... שבעצם כמה אדם באמת יש לו איזשהו ביטחון וכוח שהוא מקבל מדברים שהוא עושה. כלומר, באמת אנחנו, הנטייה שלנו היא לא לרחף, אנחנו לא אוהבים את זה שמישהו רק מדבר דברים ולא מיישם אותם, לא מוריד אותם למציאות. אנחנו מרגישים משהו פה לא מחובר. כי באמת המציאות הגשמית, המציאות של העשייה, היא מציאות מאוד חזקה, היא מציאות מאוד טובה. וכמובן, כשהכל הולך בטוב, ולא חלילה בחטא או בצורה לא מדויקת, אז מראש זה מצב שלם. אדם גם מחובר לדברים הרעיוניים הגדולים, וגם עושה אותם, בין אם זה בעולם ההלכה, הוא מקיים, ובכלל בחיים, הוא פועל, הוא עושה, הוא עובד, הוא שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, והוא שמח בעשייה שלו. אלא שאם הוא מפספס משהו בצד המעשי הזה, שהוא לוקח את הכוחות המעשיים שלו למקום לא נכון, ואז כשהוא צריך לעזוב את זה, זה מחליש אותו, כי הוא כאילו עוזב איזה משהו שבעצם נותן לו כוח, וקשה לו לעזוב את זה, פה בערב ומרגיע אותו, על סמך כל הדברים שראינו קודם, ואומר לו, אל תדאג, לכל רעיון עליון שאתה הולך להתחבר אליו, יש יישום מדויק מעשי בתוך העולם שלנו, איך לחיות אותו נכון בתוך המציאות שלנו, ואז אתה יכול להיות רגוע לגמרי איך הוא אמר פה, אני עוד פעם את המשפט, להעלות אותם, את המעשים המעשיים, עם עליית מהותנו למרום האצילות, כי סוף סוף כמה שהחיים התפשטו, הרי הם כולם מפקים, כן, כמו זורמים מהאור המקורי. ויחד עם מהותנו הנשמתית, צריכים לשוב אל הרום העליון, ואז לעולם לא נעלה בחוסר רכוש, ולא ניקשל בהחלשת כוח, כי לא הרומים נעלה למרומים, כי עמנו אחוזת לבושנו רבי הגוונים ועשירי הצבעים, אשר רכשנו לנו מהתפשטות של החיים כולם. זאת אומרת, אנחנו עולים למעלה, ויחד עם שאנחנו עולים למעלה, אנחנו ישר מחוברים לכל החיים שאנחנו אוהבים אותם, ואנחנו אוהבים ליישם אותם במציאות הגשמית שלנו, רק זה ייתן לנו את הדיוק הנכון, איך לבטא את כל כוחות חיינו, את כל החושים שלנו, את כל הכוחות אפילו התאוותניים שלנו, את כוח האכילה, את כוח המישוש, ואת כוח הריח, ואת כוח הראייה, ואת כוח השמיעה. כל החושים האלה הם חושים טובים, הידיים לעשות דברים, הידיים, הרגליים, זה דברים מצוינים ונכונים. פשוט העולם המעשי, העולם התורני, שהוא מגיע לעולם ההלכה, הוא לוקח את כל הרעיונות הגדולים ויודע ליישם אותם, ומרגישים את זה שבסופו של דבר, אנחנו לצערנו היום, אין כל כך הרבה חקלאים נגיד, אבל זה תחום מאוד מעניין, שממש בידיים, ברגליים, ידינו ברגבי הגמתה, בני עקיבא, ככה היינו שרים, אנחנו עובדים, הידיים, ברגליים, וגם בכל מיני עבודות אחרות, וגם במצוות עצמם אנחנו עושים, פועלים עם האיברים שלנו, עם כל החושים שלנו, וזה הדיוק הנכון של החיים המדויקים שלנו, שיורדים לפרטים בלי להתנתק מהצד האלוקי העליון. כך נראה לי הפסקה הזאת מוסיפה. בסדר? ברוכים תהיו. יישר כוח. אני אזכה בעזרת השם.